מי בצק ובס...
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכולם, אנחנו שוב כאן ברדיו סול, עוד שבוע של מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות. איתי באולפן עורכת הדין קרן בצר. שלום קרן.
היי דודי.
טוב שבת בחום הזה, בסופה שיש בחוץ, שריפות בעוד השרון, מטוסים כמעט עפו בנתב"ג, אבל הצלחת להגיע לכאן. תוכנית כולה על טהרת הנשים. האורחת הראשונה שלנו תהיה גם עורכת דין, אבל בעיקר סגנית ראש העיר הוד השרון, כנרת אלישה כהן, שתספר על פרויקט מאוד מיוחד שיצא השבוע, סמלות אימהות. אחריה תתראיין פה מי שהיום בשמונה בערב תכריז על מועמדותה לראשות עיריית כפר סבא, דוקטור אסנת ספורטה. ואחר כך כל הזמן יהיה שלך קרן. תגידי לי משהו, התחדשות עירונית זה המצאה ישראלית?
התחדשות עירונית קיימת בכל העולם, אבל היא מאוד מיוחדת ואינטנסיבית במדינת ישראל. מדינת ישראל יותר בולטת בהריסה ובנייה מאשר בשימור. ברוב המקומות, למשל באירופה, מדגישים הרבה יותר את השימור מאשר את ההריסה והבנייה, אבל אצלנו הקרקע היא קרקע בלתי זמינה.
קרקע יצירה, ורוב האדריכלות היא, בוא נגיד, לא כזאת שראויה לשימור.
והאדריכלות לא תמיד ראויה לשימור.
בסדר, אז אנחנו נדבר על זה בהרחבה יותר מאוחר. נתחיל עם זאת שמעלה מצופה, ומיד תתחבר אלינו קרן אלישה כהן. סליחה. כנרת אלישה כהן מיד תחבר אלינו. Thank you.
עצמאי כי כולה מלכה בת 19 עם אופציה להערכה יש לה גוף שמתאר את הרי שומרו וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון לפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לכו בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר שערה נופל לצד זה מראה אדיר, היא שומרת אמונים לעצמה בלבד ויש לה סי אולימפי בסתם להיות לבד מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לכו בפינה שמיבול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר שרות ואני עצוב אוכל עצמי את הלב ובמרק יסבוב בקיוסק ליד ביתי היא ניצאת כל יום אך כמה פעמים אפשר לקנות איתו לפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק
מעל המצופה, שלום כנרת, מה שלומך?
בסדר גמור, אלן. יופי. כיף להיות אצלכם, תודה.
תודה רבה. אז כנרת אלישע כהן, בוא נציג אותך, עורכת דין כנרת אלישע כהן, סגנית ראש עיריית הוד השרון, והשבוע היה אירוע מאוד מיוחד. מה היה שם בעצם, בקניון עזריאל הוד השרון?
נכון, היה לנו, הייתה תצוגת אופנה קהילתית של יוזמה בעצם של שמלות אימהות, זו בעצם קבוצה של אימהות, שהגיעו אליי לפגישה לפני שנה וחצי, כאשר המטרה שלהם הייתה בעצם לעודד קיימות וצרכנות נבונה. ההצעה שלהם הייתה בעצם לאסוף שמלות מנערות שסיימו י"ב, בנות צעירות יותר שהייתה להם חגגו בנת מצווה, לאסוף בעצם את השמלות ולהזכיר אותם במחיר סמלי, ככה שכל אחת תוכל לרכוש סמלה ב-100 שקל, ואני חייבת להגיד שזה התחיל באמת בפגישה כזאת, וזה הכוח של הקהילה, והיום יש לנו מעל 220 שמלות, עם חנות שמתנהלת באופן קבוע בתיכון השקמים, שסטודנטיות שלנו מפעילות, והשבוע גם הייתה חנות פופ-אפ בקניון עזריאלי, שגם שם הוזכרו מעל 80 שמלות, וחתמנו את האירוע בתצוגת אופנה קהילתית, שבה הופיעו נערות מהקהילה, שולבו שם גם בנות עם צרכים מיוחדים, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ואני חושבת שזה היופי בקהילה, שבעצם שמתאגדים יחד למען איזושהי מטרה מסוימת, באמת אפשר להגיע, אפשר לקחת את המטרה הזאת למקום מאוד מאוד גבוה, וזה באמת מה שהתוצאה, ומפה אנחנו ממשיכים הלאה.
אז רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה אנחנו צריכים בכלל להתערב בקהילה? למה אנחנו עדיין צריכים לפעול לשוויון מגדרי למשל? זה לא משהו שמוטמע כבר בדור הצעיר?
תראה, להתערב בקהילה, אני חושבת שכל נבחרי הציבור, אני מדברת בכובעי כנבחרת ציבור, אנחנו נבחרנו על ידי הקהילה, והרצון שלי לפחות הוא לקדם מטרות יחד עם הקהילה ולטובת הקהילה, על אחת כמה וכמה יוזמות שמגיעות מהמקום הזה, ואני חושבת שהקהילה זה נדבך משמעותי ומהותי בהתנהלות שלנו במרחבים הציבוריים.
גם היום, לעניין, בעידן, גם היום בעידן שהכל מתנהל בעצם ברשתות החברתיות, עדיין יש מקום למפגש פיזי בין אנשים?
אני חושבת שכן, ואני מעודדת את זה, ואני חושבת שעם כל הכבוד למשקל ולמה שהרשתות החברתיות עושות, אין כמו המגע הבין אישי, כך אני מתנהלת, אפשר לפרסם, אפשר באמת לקרוא ולבקש מאנשים שיבואו ויקחו חלק, אבל אני חושבת שאין כמו המגע האישי עם הקהילה, בטח לנו כנבחרי ציבור, ככה אני פועלת.
איך התגובות של בני הנוער היו, או של בנות הנוער?
מדהימות, מדהימות. אני חושבת שקודם כל התגובות בזה שהם באו ותרמו את השמלות והיה חשוב להם. עכשיו המיזם הזה הגיע לתל אביב, הגיע לארצות הברית, קיבלנו שמלות מארצות הברית, הגיעו בנות מתל אביב להזכיר שמלות, עלו על המסלול ובאמת ההיענות היא מדהימה. והיום יש ערים נוספות שרוצות פשוט לקחת את הפרויקט שלנו ולפעיל את זה אצלהם בעיר. ואני חושבת שככה אתה גם משלב את בנות ובני הנוער, כי הן בעצם היו חלק מהותי מכל ההתנהלות, הם גם מפעילים יחד איתנו את החנות, ואתה חושף אותם לקיימות, אתה חושף אותם לכוחה של הקהילה, ואני חושבת שזה מקסים.
הוד השרון היא עיר שהיא עיר ליברלית סך הכל, נכון?
כן,
אוקיי. כן. ואיך אתם פועלים בכל זאת לחיזוק המעמד? אני יודע שכל הרוחות בשנה האחרונה רוחות מאוד בעייתיות, לגבי אם זה שוויון מגדרי, אם זה זכויות להטאבים, אם זה...
תראה, אנחנו בעיריית הוד השרון מקפידים על שילוב של נשים בהנהלת העירייה, זה לא, זה כבר כמה שנים, לאורך, אני חושבת, קרוב לעשר שנים, מאז שאני מתפקדת כנבחרת ציבור, אני מאוד ערה לנתונים, אני גם תמיד בודקת אותם בכל האגפים ובמחלקות, יש לנו נשים שמשולבות בתפקידים, יש מעל 70% נשים בתפקידי ניהול, ו-60% נשים בתפקידים שהם לא ניהול, פחות בהנהלה. אנחנו מעודדים את כל הנושא של שוויון, גם אם זה בנושא של שילוב נשים, שיהיה להם שוויון במכרזים, בחוזים, יש פרמטרים מיוחדים שהכנסנו לתוך החוזים והמכרזים, בתכנון של המרחבים הציבוריים, ובעוד המון המון דברים שניתנת במה לנשים, גם מבחינת תנאי העבודה, גם מבחינת המקום שהם מגיעים אליו, שיהיה מקבל ומזמין לנשים, וגם מבחינת שעות העבודה, שאנחנו נותנים על זה דגש לאמהות צעירות.
אוקיי, נשמע לא רק, קרן, יש לך שאלה?
כן, בהתמודדות הקרובה שתהיה, תהיה אישה שתרוץ לרשות העירייה בהוד השרון?
אין לי מושג, צריך לשאול את הנשים מסביב, יש לנו קרוב ל5 נבחרות ציבור, וצריך לשאול אותם.
טוב, קודם כל נברך מפה את אביב גוטרמן, חברת המועצה שנפצעה היום, שנפלה עליה עץ ברוחות הסוערות, אז
אני... אני אפילו לא ידעתי, אני מצטרפת לברכות.
אוקיי, אני יכול להיות ברפואה
שלנו. אנחנו עסוקים היום בהמון עשייה, אז באמת אני גם מברכת אותה מפה, ואני גם אדרוש בשלומה.
אוקיי, ומה איתך? בעוד 5 חודשים בחירות, את תמשיכי להיות נבחרת ציבור?
אני אמשיך להיות נבחרת ציבור. אני חושבת שאחד הדברים המהותיים וחשובים, וזה מה שאני מעודדת לאורך הדרך, לפחות בכובע שלי, זה שיותר ויותר נשים ישתלבו במרחבים הציבוריים. יש לנו חוסר משווע בנבחרות ציבור, רואים את זה במשרדים הממשלתיים, רואים את זה בתחום המוניציפלי, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שנשים יהיו במרכז הבמה. גם בתחום הטכנולוגי אנחנו סובלים מזה, ושם אנחנו רואים את זה גם בעיקר בכל הנושא של שכר. אני חייבת גם להגיד ש-9.4 נשים עומדות היום בראש סטארט-אפים שונים שהוקמו. זה אומר ש-90%, כמעט כ-90% זה גברים. אז יש לנו דרך ארוכה ארוכה, ואני חושבת שזה צריך להיות על סדר היום הציבורי של כולנו. נעשתה איזושהי עבודה, אנחנו כל הזמן עושים, אבל אתה יודע, מההצהרה של האום בשנת 2020, אני לא ראיתי עוד משהו באמת מהותי שנשים השתלבו באמת במקומות מאוד מאוד גבוהים במשרדים הממשלתיים ובתפקידים ציבוריים שאפשר באמת לשמוע את הקול שלהם ולראות את השינוי, ואני אומרת, יש לנו עוד דרך ארוכה וצריך להשאיר את זה כל הזמן על סדר היום הציבורי.
תודה רבה, אז עורכת הדין כנרת אלישע כהן, סגנית ראשיית הוד השרון, יאללה, קדימה. תנו לנו, קחו מאיתנו את האחריות, זה לא כיף.
תודה רבה לכם, ותודה על הזמן. ביי.
ומה נשמע עכשיו? דודו טסה? עד שנעלה את האורחת הבא?
דודו טסה הוא אלוף.
דודו טסה אלוף, אז יאללה, דודו טסה.
עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להיפגע. נשבר לי הזין לאסוף נשים צועות בסוף הלילה. עדיף הטירוף, השיגעון, רק לא הפחד, הוא גומר אותי. דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להירגע. נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון, ואני לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. עדיף הטירוף, השיגעון, רק לא הפחד, הוא גומר אותי. זאת ריקות, דמעות צולות, מלך ולייצר חיים. חזרתי מצייד, כתמי אדם נעלמים עם בוא השמש.
שלום דוקטור אסנת ספורטה, מה שלומך?
שלום דולי, צהריים טובים, מצוין.
תגידי לי משהו, השתגעת?
כן. למה?
למה את עושה את זה לעצמך? אז לפני שאת אומרת מה את עושה, בוא אני אגיד מה את הולכת לעשות. דוקטור אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר כפר סבא, הולכת היום להשיק את קמפיין הבחירות שלה לראשות העיר. עד כאן צודק?
בהחלט.
יופי, עכשיו תעני לי שוב על השאלה. למה?
אתה יודע דודי, אם הייתי מחפשת חיים רגועים, אז כנראה שלא היינו מדברים כרגע. אבל אני אף פעם לא חיפשתי לחיים רגועים, תמיד חיפשתי חיים עם משמעות. ולכל אחד יש את המשמעות שלו. ועבורי משמעות זה עשייה ציבורית. וזאת הסיבה כנראה שאני כבר בערך 25 שנה נמצאת בזירה הזו. ובוחרת כל פעם מחדש להמשיך ולהתפתח. ולעשות תפקידים בזירה הזאת. ואני מרגישה עם זה שאני משפיעה. על החיים של אנשים באמת. ואחרי בערך 15 שנים של ניהול בכיר בזירה הציבורית, התחלתי כמנהלת בית ספר ברעננה, ואחר כך התקדמתי וניהלתי את אגף החינוך בעיריית חולון, עיר של מעל 200 אלף תושבים. בתפקיד האחרון הייתי סמנכ"לית עיריית חדרה, ואני מרגישה שעכשיו אני בשלה להוביל את כפר סבא. Okay. אז זו הסיבה שאני עושה את זה לעצמי, כמו שאתה מגדיר את זה.
כן, אבל, תדעת, לבוא ולנהל בתוך מערכת שהיא מערכת מאוד מובנית, מערכת מתמודדת במכרז, מנהלת, יש לך צוותים, יש לך תקציבים, ומערכת פוליטית זה הבדל מאוד מאוד גדול. את מרגישה בשלה להתמודד מערכת פוליטית וכראש סיעה, כראש עיר? כאילו, מה מבדיל בין פוליטיקאי לבין מנהל בכיר?
התשובה לשאלה שלכם, אני מרגישה בשלה, אז בהחלט, בהחלט כן. בארבע שנים האחרונות אני מכהנת כחברת מועצת עיר בהתנדבות. זה נכון שגם לפני וגם בתפקידי ניהול בכירים, אומנם הייתי אשת מקצוע, אבל אשת מקצוע בזירה פוליטית, ואני מכירה היטב את הזירה הזאת, את הכוחות, את השפה, את המנטליות, את התרבות הזאת, ואני מכירה את המשני הכיוונים עכשיו גם אשת מקצוע, ובאמת בארבע שנים האחרונות גם כפוליטיקאית שחיה את התרבות הזאת.
אוקיי, אז
אתה שואל מה ההבדל?
כן, מה ההבדל, מה ההבדל ועוד שאלה, שתעני עליה גם ברצף, מה הבשורה שאת מביאה?
מה הבשורה שאני מביאה?
כן.
ואני אתחיל ואומר שקודם כל בניהול עיר, ואני מדברת פה עם הרבה ניסיון, ראש עיר עוסק בהרבה מאוד נושאים, הוא לא יכול לבחור בשורה אחת. מתקציב, כי הכל בסוף מתחיל בכסף, דרך תחבורה וחינוך וניקיון וביטחון. אבל אם אני מסתכלת על החזון שלי לכפר סבא בעת הזו, אז בחזון הזה יש שני צירים שמובילים. ציר אחד זה הציר של המשפחות. חשוב לי מאוד להפוך את כפר סבא לעיר הכי טובה למשפחות בישראל. וכשאני אומרת משפחות, אז זהו הנושא של המשפחות. אני מדברת קודם כל על חינוך ועל השקעה אינטנסיבית בחינוך לגיל הרך ובצוותי החינוך. ואני מדברת על ביטחון, כי משפחות צריכות ביטחון, בין אם זה ביטחון עבור הקשישים, בין אם זה ביטחון עבור הילדים שהולכים בלילה בעיר. אני מדברת על תרבות, ואני מדברת על הקשר בין התושבים הוותיקים לתושבים הצעירים. כל מה שסובב את הסוגיה של משפחות זה ציר אחד שאני הולכת להוביל בכפר סבא. והציר השני זה הנושא של המרחב הציבורי. המרחב הציבורי בכפר סבא היום הוא מרחב שהוא, אני אגיד בצורה עדינה, מרחב גוסס, מרחב חסר. והמרחב הציבורי בסוף זה המקום שבו אנשים נפגשים, שבו אנשים מכירים. שם בעצם מתפתחת הקהילה. וזה הציר השני שאני מתכוונת להשקיע בו במרחב הציבורי.
אז נמצאת איתנו באולפן עורכת הדין קרן בצר, שהיא עוסקת בנדל"ן בעיקר ובהתחדשות עירונית, זה המיקוד שלה. קרן, מה לתך על כפר סבא, או איזה אתגרים יש לראש עיר בעיר, לא משנה, כפר סבא או כל עיר השרון? עם מה אסנת צריך להתמודד, אם וכאשר הייתי בחר?
אסנת תצטרך לדעתי, קודם כל, לגבש מדיניות לגבי נושא הדיור בעיר. יש לא מעט מתחמים שמתחרים ביניהם מה יפותח, וראש עיר כנראה צריך לתעדף. באופן בעיניי די מוזר, העיר מקדמת תוכנית בכלל מחוץ לעיר, באזור מושב צופית לכיוון מזרח, בכלל מחוץ לעיר ולא באופן מחובר לתוך העיר, כשבעצם יש מתחמים הרבה יותר קרובים וצמודי דופן לשכונות קיימות שבכלל לא פותחו, מה שנקרא צפון בן יהודה, שנמצא שם שנים ארוכות ארוכות, בעלי קרקע פרטיים מבקשים מהעיר לפתח אותה ולא מפתחים אותה. וכמובן תחום ההתחדשות העירונית, שהוא תחום בוער, מקודמות מספר תוכניות, לדעתי, לא בקצב הראוי, הבירוקרטיה מאוד מאוד קשה בכל הארץ, היא לא פוסחת על כפר סבא, ראש עיר שייכנס, לדעתי, שירצה באמת להביא בשורה, יצטרך לעשות פה עבודה, לתת פה, להוריד חסמים, לקדם דברים, אבל כמובן שראש עיר שמגיע צריך לרצות בזה, יש מחסור גדול בדיור לצעירים, ולכן העיר גם מעט מזדקנת, לדעתי.
כן,
נו, דודי, אני מבטיחה לך שלא תיאמנו גרסאות לפני זה.
לא תיאמנו גרסאות?
אני לא מכירה, מעולם.
כי קרן נשמעת כמו מישהי שהייתה במפגש תושבים שלי, ואני מאוד מאוד מסכימה עם הדברים שהיא אומרת. תמ"ל 1088 שראש עיר הנוכחי מקדם במזרח העיר על אדמות צופית, היא שכונה מיותרת לכפר סבא, ואני אומרת את זה בצורה חד משמעית פה. צריך, וזה מה שאני אעשה, לקדם קודם כל את המל 1044, ופינוי בינוי יוסף טל, ואת ההתחדשות העירונית בתוך העיר, בשכונות המתפוררות, ולא להיכנס להרפתקאות שאומנם הן קלות לביצוע, ואולי מהירות, אבל הן מיותרות לעיר, והן מתחרות, וקרן אמרה את זה במדויק, הן מתחרות בשכונות הוותיקות. וצפון בן יהודה באמת אחד המתחמים שאנחנו צריכים לקדם, ואלו הדברים שאני מתכוונת לקדם כראש עיר.
את ילידת כפר סבא, נכון?
כן, בהחלט. אני ילידת שכונת עלייה בכפר סבא.
מה זה בשבילך, מה זה בשבילך להיות מועמדת לראשות העיר? את רואה, קריא את עצמך בתור גילידה, לא אגיד לא סגיר את גילך, אבל קריא את עצמך 40 שנה אחורה. האם חלמת בתור ילדה להיות ראש העיר יום אחד?
אז קודם כל אני אמר שאני בת 53, ואני גאה בכל אחת מהשנים שצברתי בחיים שלי.
אז היית בגיל בת מצווה, הסתכלת קדימה ואמרת, יום אחד אני אהיה ראש העיר?
מעולם לא. אני אגיד לך מעבר לזה, גם לפני 5 שנים לא חלמתי להיות ראשת עיר, וגם לא חלמתי להיות חברת מועצה, זה לא היה בתוכניות שלי. בתוכניות שהיה להמשיך ולהתקדם בציר המקצועי, אבל החיים יש את הדינמיקה שלהם, ומצאתי את עצמי ב4 שנים האחרונות פעילה כחברת מועצה, ונהנית מזה, ורואה בזה שליחות, אמנם גם הקרבה, אבל גם שליחות. ואני מרגישה, ואני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, שהניסיון שצברתי והידע שצברתי במהלך החיים הביא אותי לנקודה שאני מרגישה שאני יכולה להחזיר לעיר את מה שאני קיבלתי ממנה כילדה.
אוקיי, ואז עוד שתי שאלות. קודם כל, האם בתור אישה צריך להתאמץ יותר?
בפן המקצועי לא, כי עולם הניהול הוא עולם גברי אמנם, אבל אני חייב כבר הרבה מאוד שנים, אז זה לא חדש לי. בפן הפוליטי בהחלט, בהחלט כן. לצערי עדיין הזירה הזאת מתנהלת בצורה שוביניסטית, כוחנית. אני אפילו אקטין ואומר, אפילו בריונית. וזה מרחיק הרבה מאוד נשים. לא פלא שמתוך 257 רשויות, רק 14 מובלות על ידי נשים. אבל ברור לי שאני סוללת פה את הדרך לנשים של הדור הבא, ואני עושה את זה מתוך בחירה. אני בטוחה שלהן יהיה קל יותר.
יהיו הפתעות היום בערב? דמויות מוכרות שהצטרפו אלייך? את הולכת לחשוף רשימה? מה הולך להיות שם?
בואו, אני מזמינה אותך לבוא.
טוב, בסדר. אז אני אתאמץ ואני אגיע. ושאלה אחרונה, את לא מפחדת להפסיד?
מה?
את לא מפחדת להפסיד? כי את יודעת, זה בחירות. לא. יש חמישה או שישה מועמדים בכפר סבא.
לא, ממש לא. קודם כל, אני בטוחה מאוד בעצמי, אני בטוחה בדרך שעשיתי, אני בטוחה בצוות שהקמתי, באנשים שהייתי. אני גם רואה את ההתקדמות לאורך החודשים שאנחנו כבר עובדים, ואת ההצטרפות היומיומית של עוד ועוד אנשים, של עוד ועוד מעגלים. ובחיים, אני למדתי שתעשה את הטוב ביותר שאתה יכול, תקווה להצליח, תקווה להגיע למטרה שלך, והדרך היא חוויה בפני עצמה. אז חד משמעית, אני מונעת ממוטיבציה ומתשוקה לעשייה, דברים אחרים לא מטרדים אותי.
אוקיי. אז דוקטור אסנת ספורט, חברת מועצת העיר כפר סבא, היום ערב השקת הקמפיין, שיהיה בהצלחה.
לא להתרגש יותר מדי.
תודה, תודה רבה לשניכם.
זה הולך להיות מעניין.
שיהיה טוב.
תודה. זה לפני שנעבור לרעיון איתך, נשים שיר שמתאים אולי לבת שלך. שוב בשידור, והיום עם האורחת המרכזית שלנו. שלום לעורכת הדין קרן בצר, המייסדת והבעלים של בצר נדל"ן 360.
אהלן.
תודה שהגעת.
תודה תודה שהזמנת.
מצוין, יופי. תגידי לי, מה השאלה שתמיד סקרנה אותי? את יודעת מה את רוצה להיות שתהיה גדולה?
לא רציתי להיות עורכת דין. זה לא היה בספקטרום. התעניינתי יותר בתחום של אדריכלות ועיצוב. זה ממש עניין אותי, ועסקתי בזה לא מעט, בלקרוא ולעיין במה שהיו אז מגזינים וכולי. אפילו נרשמתי ללימודי אדריכלות בטכניון והתקבלתי כעתודאית, והחלטתי ללכת לצבא כי מאוד רציתי להתגייס. ואז בצבא הדברים השתנו, כי הגעתי ליחידת מצח, ושם נחשפתי לעולם המשפט. כשעשיתי התמחות, טיפלתי רבות בקבוצת אשטרום, גם לאחר מכן עוד 5 או 6 שנים. וקבוצת אשטרום, שהיא הקבוצה הפרטית הגדולה ביותר בישראל, הקבלן הביצוע הפרטי הגדול ביותר בישראל, חשף אותי לפעילות שהבנתי ששם אני מוצאת את הסביבה המתאימה לי, הנכונה לי, וכל השאר היסטוריה.
היסטוריה, היסטוריה, ובכל זאת, יכולת גם להשתלב באיזה משרד גדול. ולצמוח שם, להיות שכירה בלי הדאגות הגדולות. מתי קיבלת את האומץ לבוא ולקפוץ למים ולפתוח משרד משלה?
האמת שמההתחלה, אני חושבת שלהיות עצמאי זה אופי. זה משהו ב-DNA שלך, ככה אני מרגישה בכל אופן כלפי עצמי. מיד אחרי שסיימתי את הצבא, פתחתי עסק פרטי לחקירות פרטיות. ואת ההתמחות בעצם עשיתי קצת ככה על הדרך, לפני שאני חוזרת לעסק הפרטי שלי. אבל באמת מאוד 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 אהבתי את נושא עריכת הדין, והחלטתי לתת לזה צ'אנס. כשכל הזמן כוכב הצפון היה בסוף להחליט על עצמי. אני פחות אוהבת שמחליטים עליי. וזה מאוד מאוד ניכר. עברתי בשותפויות גדולות מאוד, במשרד פירון, שהוא משרד מאוד מאוד גדול, אבל לאט לאט הלכתי ועברתי בשותפויות כשותפה, צמצמתי את ההיקפים שלהם, כי פחות התחברתי לתעשייתיות הזאת, עד שהקמתי את העסק הקיים, שהוא בעצם חלקת האלוהים הקטנה שלי.
אוקיי, אז משרד בצר נדלן 360. איך הגעת לשם הזה?
השם הזה משקף בעצם את האידיאולוגיה שהמשרד והצוות שבו, בסוף משרד זה אנשים, הצוות המעולה שיש במשרד שלי, נותנים שירות וטיפול של 360 מעלות. במובן זה שאנחנו לא מסתכלים רק כיועצים משפטיים על המטריה, אנחנו נותנים את כל הטיפול האפשרי, כולל האנושי. מכירים כל דייר ודייר בשם, בדברים הקשורים למשפחתו. יש לנו קשר ממש חצי משפחתי עם אלפי אנשים. יש לנו המון 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 לקוחות, אבל כולם בקשר מאוד מאוד אישי. 360 מעלות זה גם ביטוי מקצועי. אנחנו יודעים, עוסקים ונותנים טיפול בכל ההיבטים. נדלן זה שם כללי להרבה דברים. זה חוזים, זה מיסוי, זה תכנון ובנייה, זה ליטיגציה בבתי משפט שהיא מוטת נדלן. זה דברים שקשורים בכל הנוגע לדברים העירוניים והרשויות. יש פה המון 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 דברים שצריך לדעת לעשות אותם. אנחנו יודעים לעשות הכל ונותנים את כל המעטפת. זה הרעיון.
בקיץ שעבר ראיתי אותך באירוע בחוף גדוד העברי ברעננה.
נכון.
ששם מתחם עצום.
נכון.
כמה 7 בניינים חוברו שם לפרויקט אחד?
7 בניינים, כרגע נמצאים בביצוע 4, ושניים נוספים מצטרפים. ממש בשבוע הבא יש את אקט ההריסה של 2 בניינים נוספים.
אוקיי, אז זה אולי דוגמה קלאסית להתחדשות עירונית. כולם מדברים התחדשות עירונית? מה זה בעצם? בואי נסי לפרק את זה, שאנשים יבינו את המושגים.
התחדשות עירונית זה שם מאוד רחב להרבה דברים. אני אנסה ככה ממש בקווים כלליים להגיד כדי לא להעמיס, אבל באופן עקרוני זה כמובן החלפת הישן בחדש. בישראל יש 2 דרכים לעשות את זה, פחות או יותר. דרך של תמ"א 38, הריסה ובנייה של בניין בודד, לפעמים גם חיזוקו, ומסלול אחר, שהוא מסלול שהולך ונהיה יותר נפוץ, והוא מסלול פינוי-בינוי, מסלול יותר שמכוון למספר בניינים, מקבץ של בניינים, למתחם. ויש הבדלים בין המסלולים הללו. תמ"א 38 הוא מצומצם בהיקפו, הוא קצר יותר בזמן, על אף שהזמנים ארוכים בשני המסלולים. פינוי-בינוי מחייב תוכנית בניין עיר חדשה, לפני שהולכים להוציא יותר בנייה. תמ"א 38 מאפשר הוצאת יותר בנייה. תוקפה של תמ"א 38 עומד לפוג. במקומות רבים הוא יפוג באוקטובר השנה, ובמספר ערים שקיבלו ארכה, הוא יפוג בפברואר שנה הבאה, 2024. מה שיחליף אותו הוא מעין חלופה, קראו לה ברנג'ה חלופת שקד, מין התחדשות בניינית שנותנת יותר זכויות בנייה, אבל גם מכניסה מטלות ציבוריות לתוך העסק הזה, גני ילדים, אולי משרדי עירייה ועוד דברים מן הסוג הזה. ומשנה קצת את כללי המשחק, עוד לא ברור איך העיריות יפרשו אותה, יאשרו אותה, ולכן מה שבעיקר, בעיקר, בעיקר נמצא על הפרק, היום הוא פינוי-בינוי, זה תוכניות גדולות יותר, הן נותנות תכנון יותר הוליסטי, יותר נכון, משום שמדובר במקבץ של בניינים, בעצם תכנון מחדש של שכונה או של מתחם. הרוב הדרוש לשתי התוכניות היום הוא כבר אחיד, אחרי חוק ההסדרים האחרון, התקציב, אישרו שגם בתמ"א 38 הרוב הדרוש יהיה 66%, שני שליש, מה שעזר מאוד למספר פרויקטים שתקועים, וברגע האחרון, לפני שתמ"א 38 מסתיימת, יצליחו לעבור ולקבל בעצם את הוואוצ'ר הזה שמדינת ישראל נתנה, להרוס ולבנות מחדש.
איך בעצם את מתנהלת בעולם שההחלטות והחוקים משתנים, או יש כזה חוסר ודאות לגבי מה יהיה העתיד? ואתם באים ומריצים פרויקט שאין בעצם מושג עם איך הוא ייראה בסוף.
תראה, הפרויקט שהזכרת, למשל בגדוד העברי, הוא פרויקט שאני מלווה אותו כבר עשור. הוא פרויקט שלקח זמן עד שהוא התגבש למה שהוא נמצא עכשיו. כל התחום הזה של הנדלן והתחדשות עירונית באופן מיוחד, הוא ריצה למרחקים ארוכים. אנחנו מלווים תוכניות בניין עיר לפעמים למעלה מעשור, אנחנו מלווים את הבנייה עצמה, גם היא לוקחת שנתיים, שלוש, ארבע, להוציא יותר בנייה במדינת ישראל, שנתיים, בקלות. ולכן אנחנו יודעים מראש שהפרויקטים הללו הם ארוכי טווח, אנחנו מודעים לשינוי בכללים, יש שינויים במיסוי חדשות לבקרים, יש שינויים בתכנון ובנייה, מתחלף עוד רגע שלטון, ראש עיר, שלטון מרכזי, והכללים שוב משתנים. שרה הולכת, שר בא, ושוב המדיניות מתעדכנת. אנחנו יודעים לעבוד בעולם משתנה, זה מאוד מאתגר, אבל זה מאוד הולם את הישראליות. אני חושבת שמה שיפה אצלנו במדינת ישראל, זה הגמישות, גמישות המחשבה, שינוי התגובות לדברים משתנים. אנחנו לא מקובעים, וגם אצלנו במשרד אנחנו יודעים יפה מאוד להגיב לכל שינוי שקורה, אנחנו מאוד מעודכנים. זה נותן לפעמים, פותח לפעמים פתח להצליח בדברים שלפני חצי שנה ושנה חשבנו שלא נצליח בהם.
מה ההבדל בין פרויקט מצליח לכושל? את יכולה לזהות את זה כבר בשלב הראשון או שהדרך קובעת?
בפרספקטיבה כבר של למעלה מעשור של טיפול בהרבה מאוד פרויקטים, עשרות רבות 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 של פרויקטים, אני חושבת שהדבר החשוב, יש פה איזה משולש קדוש, שאם הוא מתקיים, הפרויקט הזה סיכויו מאוד גבוהים להצליח. בראש ובראשונה נציגות ודיירים שהם חדורי מטרה, הם יודעים לברור את המוץ מן התבן, הם לא מתקטננים, הם נמצאים במקום שבו הם רוצים לחדש את הישן, והם מוכנים גם מעט להתפשר, גם ביניהם להסתדר, גם להעלים עין, גם לבוא ברוח טובה ולקדם את הדבר הזה. בעיניי תפקיד של עורך דין דיירים, שזה התפקיד שאנחנו עושים במשרד, הוא קריטי. אם אתה רוצה שהפרויקט הזה יצליח, אתה צריך עורך דין מקדם, מנהל את הפרויקט, עורך דין יוזם, פרואקטיבי, לא כזה שמחכה שיקראו לו, כזה שיודע להרים דגל אדום ולהגיד, אל תעשו את מה שאתם רוצים לעשות, או לאן שאתם מושכים את הדברים, כי אנחנו נתרסק. עורך דין שיודע באמת להנחות, לכוון, ובאופן הזה להביא את הספינה הזאת לחוף מבטחים. והגורם השלישי הסופר חשוב הוא יזם, יזם יציב, יזם מקצועי, יזם שמבין התחדשות עירונית, מנוסה. התחדשות עירונית היא מקצוע. זה לא בנייה של עוד בניין, זה להבין דיירים, זה להבין אנשים.
אבל זה מקצוע חדש יחסית.
יחסית.
כי אני מכיר כמה וכמה יזמים שלא עסקו בהתחדשות עירונית, והפכו להיות סופר מקצוענים.
גם עורכי דין כפטריות אחר הגשם באים לייצג בהתחדשות עירונית. זה נכון. כל דבר שהוא מצליח, מושך אליו את הקהל, בטח בתחום כלכלי כזה. ויחד עם זאת, יזמים גדולים מדי, לא מתאימים לפרויקטים בינוניים וקטנים, ואם הם מנסים לקחת אותם, הם אולי יתנו הצעה מעולה, הם לא יצליחו להתנהל במרחב הזה. אנחנו במשרד דואגים לחשוב, להפעיל חשיבה מעמיקה. למשל, באילו יזמים לשתף אותם במכרז. לא כל יזם טוב בהתחדשות עירונית, נניח בפרויקט מאוד גדול, יתאים לפרויקט בוטיק. צריך לדעת, שאלות גיאוגרפיות, שאלות של מורכבויות של דיירים ויחידות דיור, לא כל דבר מתאים לכל דבר. אנחנו יודעים לבצע את ההתאמה הזאת אחרי שעשינו ניתוח מעמיק ביחד עם הנציגות, ואנחנו את ההמלצות שלנו נותנים רק אחרי שבאמת ניתרנו ובדקנו. זאת הסיבה שלרוב הפרויקטים שלנו מצאנו סיר ומכסה, והם מתקדמים והם מגיעים לחוף מבטחים.
היו כאלה שלא?
בוודאי.
שוויתרתם ואמרתם לא ילך?
אני לא מבטרת בקלות. אני יכולה לחשוב על שני פרויקטים בודדים שוויתרתי. אנחנו מוותרים כשאנחנו רואים מלחמות עולם בין דיירים. יש לפעמים מצב שבו מהפגישה הראשונה אנחנו מזהים שהדיירים באו לריב. הם לא באו לקדם פרויקט בטוב, באהבה, בשמחה. הם באו לעשות איזה סוג של חוג במריבות, סוג של התגוששות. כשאנחנו מבינים שאחרי העצות שאנחנו נותנים שוב ושוב ושוב, הדברים לא משתפרים ויש דם רע, לפעמים אנחנו אומרים שעדיף להשקיע את הזמן שהוא משאב, שהוא לא אינסופי, בפרויקטים אחרים. סך הכל אנחנו רואים בפרויקטים האלה סוג של שליחות. זה משהו שעושה כל כך טוב לאנשים, גם אם לפעמים קשה להם, בסופו של יום הם פרויקטים טובים, הם פרויקטים נדרשים. אם אנחנו נתקעים, אנחנו ממשיכים הלאה. יש גם פרויקטים שאין בהם כלכליות, משום שהעירייה או הרשות או המדינה לא נתנה מספיק זכויות ביחס למה שיש בפועל, וגם שם אנחנו לא מרפים. יש לנו פרויקטים שאנחנו שנים מחפשים להם את הפתרון, ובשנים האחרונות עלו מחירי הדיור, וכתוצאה מכך מעט מהפרויקטים השתחררו ופתאום נמצא להם הכלכליות. יש פרויקטים שלא הייתה תוכנית מתאימה ופתאום היא התעשרה, ואנחנו כן שם. יש פרויקטים שהמלצנו לדיירים לחכות, ואחרי שנתיים ושלוש הם חזרו אלינו. אפילו יש לנו בימים אלה פרויקט בבני ברק שלא נמצא לו הפתרון, ולפני מספר חודשים חזרו אלינו הדיירים אחרי 3 או 4 שנים של נתק, ואמרו לנו, חברים, מצאנו את מי שיעשה לנו את הפרויקט, הוא עושה פרויקט לשכנים שלנו, אנחנו רוצים שתחזרו לייצג אותנו, והפרויקט הזה רץ.
אז דיברת פה בעצם פרויקטים שאת מתחילים, התוכנית הזאת התחילה ב-4, תסתיים ב-5. הפרויקטים שמהרגע הראשון שחתמת עם הדיירים, עד הרגע שמסתיימים, זה אי ודאות אחת גדולה. איך שומרים על עניין, איך שומרים על קשר, איך שומרים על כוח הרבה שנים? אפילו על ניהול טכני, אני חושב על פרויקטים.
תראה, זה באמת פרויקטים סזיפיים, ואנחנו מייצגים דיירים. זה אומר שיש לנו בכל פרויקט הרבה מאוד לקוחות. זה דורש ניהול מאוד יעיל, מאוד מקצועי. יש לנו ספר נהלים שיצרנו אותו. אני לא חושבת שזה משהו שקיים במשרדים אחרים להערכתי, אבל אנחנו חשבנו שאם לא נכניס נהלים ברורים ומסודרים לכל הנושא הזה של התחדשות עירונית, אנחנו נלך לאיבוד, הלקוחות ילכו לאיבוד, ולא נצליח לטפל בכל כך הרבה פרויקטים בו זמנית, בצורה מיטבית. אז אנחנו עושים את זה בצורה מאוד 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 מדוקדקת, מנוהלת, אחד לאחד, אבל זה, ניהול זה לא ביורוקרטיה. זה גם לראות את הבן אדם שנמצא מעבר לפינה. אנחנו יודעים שלדיירים, לחלקם לפחות, בעיקר לאוכלוסייה הקשישה, מאוד קשה עם הפרויקטים האלה. אנחנו מתייחסים אליהם באופן פרטני, נותנים להם פתרונות מעבר לפתרונות שאפילו מדינת ישראל סוף סוף נתנה אותה, אנחנו מתייחסים באופן מדויק לכל בעל דירה ובעל דירה, ותופרים להם את החליפה הנכונה, ודואגים שכל יזם שנבחר יהיה מספיק גמיש מחשבה לתת את הדברים הללו. ודווקא אני חושבת שהסביבה המשתנה היא מאוד מעניינת. היא יוצרת הרבה אתגרים, ואתגר זה מעניין.
זה דורש אופן מיוחד של משרד. בואי תספרי קצת על המשרד. על המשרד, על העובדים שלך.
תראה, אצלנו יש צוות שעובד בשיתוף פעולה מדהים. כולם מגויסים, כולם נרתמים. רתימה זה שם המשחק. אנחנו מאוד מקפידים על למידה. יש פה הרבה מאוד דברים שכל הזמן מתחדשים וצריך ללמוד אותם. ושירות מאוד מאוד איכותי, שבעצם כשעורך דין, שהוא מנהל הפרויקט אצלנו, הוא לא רק עורך דין, הוא לא רק בודק חוזה, הוא יודע שהתפקיד שלו מהיום הראשון הוא שלמותו של הפרויקט הזה וקידומו מאלף ועד תף. זה נותן הרבה עניין. עורך דין לא רק מתעסק בעולם המשפט, הוא מתעסק בכל ההיבטים של הפרויקט, מקטן ועד גדול, זה יכול להיות מעצבן ונודניקי, ומצד שני זה עם המון סיפוק. כשעורכי דין מהמשרד מקבלים תודה, או נוסעים לגדוד העברי ורואים את הפרויקט בביצוע, או מגיעים לרחוב ספיר בפתח תקווה ורואים כבר את הבניין עומד ומאוכלס, זה סיפוק גדול.
את אמרת שאת רצית את אדריכלית, נכון?
נכון.
את עדיין מסתכלת על התוכניות בעיניים?
תמיד, אני ממש... לפעמים עוצרת בעדי להביע עמדה בדברים תכנוניים, אבל אני מאוד שולטת בחומר, ובשקט לפעמים נותנת לנציגים ולדיירים גם את האינפוטים שלי, כי זה גם ניסיון וגם התבוננות, ואני חושבת שבסוף זה יצירה, זה ליצור יש מאין, גם משפטית, אבל גם בסוף תכנונית. וכן, יש לנו פה אדריכלים מדהימים במדינת ישראל, יש פה יצירות מקסימות, תחום מקסים.
כשאני עולה לגובה, אני גר ברעננה, אני מסתכל למעלה, ואני רואה עוד הרבה שנעשה, אבל הרבה מאוד שלא נעשה. את חושבת שבסוף כל ערי השרון או כל ערי המרכז ייבנו מחדש?
תראה, דווקא רעננה היא אחת הערים שיותר קדמה התחדשות עירונית, והייתה יותר ליברלית, ואתה לא רואה מספיק. הבירוקרטיה מאוד קשה, לא תמיד יש כדאיות כלכלית, ועם ישראל אוהב לריב, אוהב להתווכח, אוהב לבקש עוד, יש כל מיני בעיות, אבל אני מעריכה שזה חוק טבע, חייבים לחדש, הבניינים לא נהיים צעירים יותר, לא לכולם יש ממדים, מעליות, תשתיות מאוד מאוד ירודות, וצריך להתקדם. אני חושבת שבסוף הכל יתחדש, אבל בישראל כמו בישראל, דברים לוקחים זמן ולא תמיד ביעילות מרבית. אני כן שמחה שבחוק ההסדרים הנוכחי הורידו את הרוב הדרוש ל-66%, לשני שליש בתמ"א 38. להערכתי, זה ייתן בוסט מאוד משמעותי למי שהיו קצת תקועים בצנרת ועוד יספיקו להיכנס עכשיו עד פברואר 2024.
בואי נסתכל לעתיד, לעתיד. איך מוודאים שכל הפרויקטים האלה הם באמת לעתיד, שלא עוד 30 שנה יבואו ויגידו, הבניין הזה בנו אותו בצורה כל כך מחורבנת, צריך עוד פעם להרוס אותו ולבנות אותו מחדש. כי דיברנו בתחילת התוכנית על נושא של לא שימור, אלא הריסה. איך אנחנו דואגים שלא נצטרך שוב פעם להגיע לגלים אלה של ההריסה, אלא באמת שיהיו בניינים שגם ראויים מבחינת המראה וגם מבחינת איכות הבנייה שלהם?
תראה, בסוף, בכל העולם, בניינים כמו שבונים במדינת ישראל, הם לא מחזיקים יותר מ-100 שנים, בדרך כלל, ומחדשים אותם. זה נכון שאם הולכים לכיוון כבר של מגדלים, שהם עם קונסטרוקציות אחרות מאשר בניית מגורים של 9 קומות, 7 קומות, 12 קומות, אז יכול להיות שהעמידות שלהם כבר הרבה יותר ארוכה, ועדיין בסוף אני חושבת שמסתכלים ברמת העמידות, למשהו באזור נוסף של עוד 100 שנים קדימה. וזה בסדר. אפשר לתכנן ל-100 שנים קדימה.
אנחנו לא נהיה פה, אז מה אכפת לנו?
נכון. אבל מדינת ישראל, הקרקע היא מוצר שהוא לא קיים בשפע, ואין ברירה, צריך לעלות לגובה. צריך לצופף, אבל לצופף חכם, ויש פה אדריכלים נהדרים, שמתכננים, למשל בפינוי בינוי מוכרז, שכונות יפהפיות לגובה, שנותנות מענה לקהילה, לצרכים, לירוק, לסביבה, לא פחות מאשר סדרה של צמודי קרקע על אותו קרקע. צריך להתקדם.
אוקיי. אני דומה להתקדמות, אני רוצה לשאול אותך קצת לקחת אותך לנושא נדלן, אלא לנושא אישי. באפריל היית בארצות הברית, נכון? עם הבת שלך.
נכון.
אוקיי, בואי תספרי על ליאור.
ליאור היא ביתי הצעירה. שלושת הילדים שלי מושלמים כמו כל הורה. ליאור היא גם קיבלה אפילו אסמכתה לכך, היא זכתה במקום שני העולמי, בתחרות שנקראת YAGP, תחרות לבלט ומחול מודרני. היא זכתה שם בריקוד סולו שלה, ישראלית יחידה בתחרות מתוך כמעט 2,000 מתחרים בקטגוריה שלה, היא בסך הכל בת 11, התחרתה בגיל 10. בקטגוריה שלה היא הייתה אחת מתוך 193 מתחרות מכל העולם, הגיעו לשם מאסיה, מאירופה, מאפריקה, מדרום אמריקה, כמובן מארצות הברית. והיא שיחקה אותה. היא הייתה מיוחדת ומדהימה. בריקוד שנקרא מיוקי, זה שם של יוניקורן, של חד קרן ביפנית. את הכוריאוגרפיה עשה המורה שלה לאקרובטיקה ולמחול מודרני, איביצה באגו, שהוא מתעמל אולימפי לשעבר מקרואטיה, והמורה שלה לבלט, לימור זיו. והיא ממשיכה קדימה, בקיץ היא תהיה במונקו בחודש ימים, בבית ספר מוביל באירופה לבלט, שם היא תהיה במין סאמר סקול שהיא קיבלה לגביו מלגה, ונראה שבשבילה השמיים הם הגבול.
כמה משמעת ילד צריך בשביל להיות רקדן מקצועי?
אין סוף. משמעת מטורפת. יש לה, היא חדורת מטרה, זה בא רק ממנה. היא לא מבטרת על אף אימון, על אף שיעור. היא מוכנה, היא מאורגנת. היא כל כולה בדבר הזה. מי שיראה אותה רוקדת, יבין כמה היא אוהבת את זה. זה אצלה בורידים, בעצמות, בלב. היא פשוט כל כולה ריקוד. והיא כנראה גם מוכשרת.
ובתור אימא, את לא אומרת לה, תרגיעי קצת, בואי תהיי ילדה.
אומרת. אומרת חייבים. אם זה ריצה למרחקים ארוכים, צריך לתת שחרור מדי פעם, ככה כיתור, לפעמים להתפרק, לפעמים קצת לבכות, לפעמים קצת להתעצבן, וכן ללכת עם חברים, וכן צופים קצת, ולפעמים יום אחד לא ללכת לבית ספר, כי נורא יפים אחרי אימון עד 10 בלילה, לקום ב-7 בבוקר ולהתארגן, נורא נורא קשה, אבל גם לה מאוד חשוב להצליח בלימודים, ולהיות עם חברים, והיא לא מוותרת על שום דבר, כשרוצים אפשר הכל.
אז קודם כל, כל הכבוד לליאור. באמת, מי שלא ראה את הסרטון, אז מולצי להיכנס לכתבה שפרסמנו עליה. ושאלה אחרונה לגבי התחדשות העירונית. כי באמת, זה נושא שמסעיר כל כך הרבה. דיברנו קודם גם עם אסנת ספורטה. האמוציות הן כל כך עצומות. אי אפשר להגיע לאיזושהי נוסחה שכולם הבינו שכולם מרוויחים בסוף?
אני חושבת שאם היו נותנים יותר זכויות, אז אולי, אבל גם זה לא בטוח, כי אם האוכל יבוא התיאבון. בסך הכל, אני חושבת שיש נוסחה טובה. הנוסחה הקיימת היא טובה. צריך להוריד חסמים בירוקרטיים. זה מה שישפר את הדברים. ודיירים צריכים להבין שהם קיבלו פרס, הם קיבלו מתנה ממדינת ישראל, ואוצ'ר של פטור ממיסים במעבר מדירה ישנה לדירה חדשה, משהו שמשדרג את הרכוש שלהם, ואת איכות החיים שלהם בצורה מטורפת, ומצד שני הם לא צריכים לשתף את מדינת ישראל בהשבחה הזאת, הם נהנים ממנה לבד, וחשוב להסתכל על העיקר ולא על התפל.
Okay. אז עורך דין קרן בצר, תודה רבה לך על שהתארחת אצלנו.
תודה שהארחת.
מצוין, אז מה נשים בסוף שיר שאני בחרתי?
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
וסיימנו עוד תוכנית של מדברים מקומי. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לאורחים שלנו, תודה רבה לקרן בצר שהייתה פה באולפן, לכנרת אלישה כהן שהתארחה, לאסנת ספורטה, ויאללה, סוף שבוע נעים שיהיה לנו. חם אבל נעים, שבת שלום.
Which way to go? Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me?
הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסתירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו radiosol.co.il radiosol.co.il הרדיו של ישראל אונליין מיסטיקה ודרך חיים. רדיו סול סיסקי הרדיו של ישראל. ניתן להאזין לרדיו